לימודנו בספר שמונה פרקים להרמב״ם. והנה אנחנו נמצאים בעיצומו של פרק רביעי. בפסקה, טוב, זה קצת קשה לדעת איזה פסקאות, כי אנחנו באיפה שכתוב, וכל מה שבתורה, כנתינת המעשרות והלקט. זאת אומרת, הרמב״ם אומר שהמצוות של התורה מסודרות באופן כזה, שאם האדם מקיים אותם כתקנם, בלי להוסיף ובלי לגרוע, בזה עצמו הוא כבר קונה את הנטייה המסוימת הנדרשת מן האמצע. כן? נחזור על הדברים. לפי הרמב״ם, הדרך המוסרית הנכונה איננה הקיצוניות, אלא האמצע, הלכת בדרך האמצע, אלא שצריך קצת להגזים, אבל מעט, לכיוון אחד הקצוות, לפי הנטייה המצויה אצל בני האדם לקצה השני. זאת אומרת, מאחר למשל, ויש לאדם נטייה יותר לקילות מאשר לפיזור, אז צריך האדם לטעות קצת מן הנדיבות אל הפיזור. או מאחר ויש לאדם יותר נטייה אל ריבוי התאווה מאשר להיעדר הרגש ההנאה, לכן צריך לטעות קצת מן הזהירות, מן המתינות, אל כיוון הפרישות קצת. כן, וכדומה. אומר הרמב״ם, כדי להגיע לזה, לא צריך לעשות שום מעשה אחר מאשר קיום המצוות. כי קיום המצוות הוא בנוי באופן כזה שכבר התורה דאגה להגזמות הנדרשות. כלומר, התורה כבר הגזימה, אז תעשה בדיוק מה שהתורה אמרה. זה ספר שמונה פרקים, מה?
סליחה,
חדש? כן, זה אצלי זה בעמוד קוף ב'. כן, במעדורה של הספר הזה. דווקא טוב. עכשיו, איפה היי? עכשיו, הרמב״ם מביא מספר דוגמאות. דוגמאות של הרחקה מן המאכל, מחיי אישות, הריבוי של הנתינה, והגענו לדוגמה, עזוב תעזוב. זה פה במדורה הזאת, זה שלוש שורות לפני הסוף. עזוב תעזוב, והקם תקים עמו, עד שיחלש כוח הכעס והרוגז. מה זה עזוב תעזוב? יש בתורה, כי תראה חמור שונאך, זה פרשת משפטים, זה אפילו השבוע, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. מה פירוש לעזוב? לתמוך. כן? לעזוב פירושו לתמוך, כמו למשל מעזיבה. כן, יש תקרה ומעזיבה. מעזיבה זה מה שמחזיק את הקומה שמעל. זה נקרא מעזיבה. לעזוב. כן. עכשיו שאלה היא למה התורה השתמשה בביטוי שהמשמעות שלו כפולה. למה היא אמרה תעזוב ולא אמרה תעזור או תתמוך? ואז לא היינו התבלבלים. אלא שיש כנראה משמעות נוספת, שאחרי שאתה עזרת להרים את המסע של השונא, השם התומר זו הרמתי, אני יכול ללכת. בלי לבדוק שגם הוא מתחיל ללכת. זה נאמר, עזוב תעזוב את המקום עמו. כן? כלומר, שתתחיל לראות שגם הוא יכול לנסוע, ורק אז תיסע גם אתה. עזוב תעזוב, עמו. חידוש שמעתי מסבא שלי. טוב, אם כן, אבל צריך להבין, מה זה קשור פה לכוח הכעס והרוגז? בגלל שזה חמור שונאך. אתה שונא אותו, ואם אתה תסנא, אז זה לא בסדר לסנא, ולכן אמרה התורה שאתה צריך להתאמץ דווקא כלפי השונא יותר מאשר כלפי האוהב. אלא שפה יש שאלה, נגידו, של הבנה, שאלה לוגית. אם זה לא בסדר לסנוע, אז למה התורה קראה לו שונא? חמור שונאך. שונאך במובן של שנואך, מי ששנוא עליך. או שזה בסדר או שזה לא בסדר. אם זה לא בסדר, אז התורה לא יכולה לנסח חוק על יסוד ההנחה שאתה עברת עבירה. אם יש איסור לסנוע, אז התורה לא הייתה יכולה להגיד כי תראה חמור שונאך. אתה צריכה להגיד כי תראה חמור רעך.
כל הקורבנות זה הבסיס לשלם חוטא.
כל הקורבנות לא, הקורבנות זה לא על בסיס זה שאדם חוטא. הרי זה מה שאמר הכתוב בירמיהו, לא ציוויתי את אבותיכם ביום הוציאו אותם ארץ מצרים על דבר עולה וזרח. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת לא ציוויתי? מה עם קורבן פסח? מה עם כל הקורבנות? תעבדו את האלוהים על ההר הזה. אלא שלא ציוויתי שאדם יעבור עבירה ויביא קורבן. אלא אל תעבור עבירות. כלומר, אל תגיד, או, זה הזדמנות להביא קורבנות. אני יחטא, פחות זאת היא הזדמנות להביא קורבן אחר כך. כן? על זה אומר כתוב, לא ציוויתי על דבר עולה וזרח. אתה לא חייב. כן? אבל סתם קורבנות של קרבה לשם, עד רבה, זה בסדר גמור.
אבל אם אדם חוטא אומר את התורה, שיביא קורבן אחר כך.
כן, אבל קורבן חטאת הוא יכול היה להיות גם בלי זה, כלומר יש קורבן חטאת לא על חטא, למשל קורבן חטאת של מוספים, סעירי חודשים ושל מועדות, ראשי חודשים של מועדות. אז בקיצור, זה לא נשמע טוב, אלא מה? חז"ל אמרו, כי תראה חמור שונא אחיו, זה מישהו שמותר לך לשנוא. כלומר, יש מישהו שמותר לשנוא. מי זה שמותר לשנוא? אומרת הגמרא, זה אדם מישראל שעבר עבירה ולא רצה לקבל תוכחה, למרות שהוכיחו אותו. אדם כזה מותר לשנוא. והגמרא אומרת שמצווה בשונא יותר משהו באוהב. כלומר, אם אני רואה שני חמורים שצריכים עזרה, אחד של אדם כזה שעבר עבירה ושמותר לשנוא אותו, והשני של אדם שלא עבר עבירה ואין יותר לשנוא אותו, אז צריך דווקא לעזור לשונא. למה? כדי לחוף את יצרו. שואלים בעלי התוספות שם במסכת פסחים, מה זה לחוף את יצרו? לחוף יצרו הכוונה שהרגש הזה שיש לי הוא רגש לא טוב, נכון? רגש השנאה. אבל לפני דקה אמרת לי שמותר לשנוא, אז אני לא צריך לחוף את יצרי, עד רבה, זה יצר טוב השנאה הזאת. עד כאן שאלת התוספות. מובנת השאלה? כן, מובנת השאלה? מובנת השאלה? טוב. טוב. התשובה היא פשוטה מאוד. אומרת התוספות, אם אתה תרשה לעצמך לשנוא אותו, שזה אגב מותר, אבל הוא ירגיש את השנאה שלך, השני, ואז הוא ישנא אותך בחזרה, ואז אתה תשנא אותו על זה שהוא שונא אותך. ואז יגיעו לשנאה גמורה, וזה התורה לא התירה. זאת אומרת שהשנאה שהתורה התירה איננה לשנוא, אלא לאהוב מעט. במילים אחרות, אם אדם עבר עבירה ולא רצה לקבל תוכחה, אני לא יכול להישאר אדיש לעובדה הזאת. זה חלק מהרגישות המוסרית שלי. אז הקפידה המעטה הזאת, או הירידה המסוימת באהבה, היא מה שהתורה התירה. אבל אין שום יותר למה שאנחנו קוראים שנאה, שזה שהריר יוצא לי מהפה, בא לי לעשות משהו. זה אסור. כן? התורה את זה לא התירה. עכשיו, יוצא לפי זה, ואז איך אנחנו נקרא בשפה המקראית את מה שאנחנו בעברית שלנו קוראים שנאה? לא יודעים? לסנא. יש הבדל בין לסנוא בבניין קל לבין לסנא בבניין פעל. נכון? למשל, מסנאי השם יכחשו לו וינוסו מסנאיך מפניך. המסנאים זה משהו אחר מאשר השונאים. יוצא לפי זה שיש לנו עכשיו הגדרה מעניינת. מה זה לסנוא? בתורה זה לאהוב קצת. יש ראייה מפורשת לדבר הזה בספר בראשית. כתוב, ויבוא גם אל רחל, ויהב גם את רחל מלאה. אז אם כתוב שהוא אוהב גם את רחל, זה אומר שהוא אוהב את לאה. ואם עוד אומרים לי, ויהב גם את רחל מלאה, סימן שלאה היא מדד. כלומר, אם לאה לא אהובה, אז מה המעלה בזה שהוא אוהב את רחל מלאה? סימן שאת לאה הוא אוהב, ורוצים להראות לנו עד כמה הוא אוהב את רחל, שהוא אוהב אותה מלאה. מה כתוב מעד אחרי זה? ויר השם כי שנוע עליה. ויפתח את רחמה. אז מה זה שנוע? שאיננה אהובה כרחל, בעוד שהייתה ראויה לאהבה כרחל. כלומר, כשמישהו איננו מקבל את האהבה הראויה לו, זה נקרא שנאה. בסדר? מובן, אז מזה אנחנו לומדים דברים חשובים על הצורך להתעלות מעל רגש הכעס והרוגז שיש לך אפילו כלפי עוברי עבירה.
איך היה אפשר לנסח את זה? כי שנאה אם היה מדובר בשנאה גמורה.
מה? כי איך היה אפשר לנסח את זה? אם זה הייתה שנאה אמיתית. מה?
מסונת.
לא יודע. היו מנסחים את זה אחרת. אבל שנואה, ברור שזה אהובה, כי הרי לפני כן כתוב שהוא אוהבת, לאה. לפי, יש גם ראיה נוספת. אני אוהב אותך, לאה. אם אשכח אותך, לאה, שמי לו ישראל. אם כן, מקור מפורש שהוא אוהב את לאה. טוב. יש איזה רמז שהרב ציודה ירגיל לומר, כי תראה חמור שונאך, חמור מלשון חומר. החומר כשהוא מתרבה גורם כלומר החומר נהיה שנוא, חומר השנוא עליך, חמור שונאך. ואז הוא גורם שיש התהפכות של סדרי הציבור, ציבור ראשי תיבות, צדיקים, בינונים ורשעים. ובמקום שיהיה צדיקים, בינוניים ורשעים, נהיה רובץ, שהרשעים הם דופסים מקום בראש הציבור. רשעים, בינוניים וצדיקים. אז אולי במקרה כזה צריך לפרוש מן הציבור, כי הרי מה שכתוב אל תפרוש מן הציבור, זה ציבור של צדיקים שהם בראש. תודה רבה. והרשעים בתחתית הציבור, צדיקים, בינוניים ורשעים. אלא שכאן כתוב מה? לא. אפילו כשרובץ, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזובים. כלומר, לא לעזוב את הציבור, גם כשיש מצב שהרשעים עומדים בראש. כן. עד שיחלש כוח הכעס והרוגז. עכשיו אנחנו מביאים עוד דוגמה שכותב כאן הרמב״ם, וכבר אתם מבינים שזה דורש תעצומות נפש. כלומר, ההלכה הזאת, שהיא הלכה פשוטה בשולחן ערוך, שכתובה כאן ברמב״ם, היא הלכה שדורשת מן האדם הגזמה מסוימת לכיוון של האהבה. וכן, השב תשיבם, עד שתסור תכונת הקילות. מה זה השב תשיבם? להשיב אבדה. להשיב אבדה זה לא דבר פשוט בכלל. כלומר, אם אני רואה את ממונו של, של חברי שנמצא במצב של אובדן, אני מחויב לטפל בזה. זה אולי ייקח ממני זמן, זה ייקח ממני תרחה. למשל, העז שלו הלכה לאיבוד, אתם יודעים מה זה לטפל בעז? תנסו לטפל בעז אחת. אם אני רואה עדר שלם של חברי שהלך לאיבוד, בגלל שהוא, אני יודע, נתקע עם הרכב בגלל איזה שיטפון, ועכשיו כל העדר שלו נמצא בצד השני, אני מחויב מדין תורה לרדת מן הרכב שלי ולטפל בעיזים. כן? יש לי בעיה, יש לי פגישות חשובות, יש לי כל מיני דברים. כן? זאת אומרת, זה דבר שדורש מן האדם מאמץ רב. השב תשיבם. בסדר? דבר נוסף, השב תשיבם, לפי מה שמשתמע כאן, זה דבר שאיננו מחויב מצד הדין ממש, כלומר, הייתי אומר מצד הסברה האנושית, הוא מחויב מצד ההלכה. אבל הסברה הפשוטה איננה כזאת. כלומר, הסברה ההגיונית היא שאני לא צריך לטפל בעבדות של אחרים. כי מי אמר שאני צריך לטפל בזה? נכון, אני רואה שהממון שלו הולך לאיבוד. אני מצטער, אוי, ממש חבל מאוד שהממון שלך הולך לאיבוד. אבל למה שאני אתרח בשביל הממון הזה? Okay? אלא זה תולדה של האחווה. כיוון שכולנו אחים, אני מחויב לטפל בממון שלך. מובן? לפי זה נשאל השאלה, מה עם עבדתו של מי שאיננו חברי? גוי. מה עם גוי?
לא חייב, אתה לא מחויב, אסור. רק מדרכי שלום, אסור.
אתה אומר לא מחויב, אתה אומר אסור. מה אתה אומר? דרכי שלום.
גם זה וגם זה.
אז צריך להחזיר?
לא חייב.
לא חייב? לא חייב, אתה אומר. כן, מה?
אסור.
אסור, מה? טוב, אז יש פה כמה תשובות. התשובה, כל שלושת התשובות, כולל התשובה שלא נתתם, הן נכונות. ואני אסביר למה הכוונה.
שאלה מכשילה,
זה... כן, כן, ברור. לא, לא שאלה מכשילה, זה שאלה מעודדת, כי הרי כל התשובות נכונות. עד רבה. התשובה האחת היא, אסור להחזיר עבידתו של גוי. זה הלכה מפורשת. אסור. הרש"י כותב, למה אסור? בגלל שהוא מראה שמצוות השם הם לפי סברתו, ולא לפי שהשם ציווה. מה פתאום? זה חמור מאוד. להחזיר עבידה לגוי, מה השתגעת? חילול השם. השיטה השנייה אומרת, לא, מה זאת אומרת? מתי אסור להחזיר עבידה לגוי? סתם כך, אבל אם זה יגרום קידוש השם, עד רבה, צריך. כמו שמצאנו עם שמעון בן שטח. ששמעון בן שטח, בכל זאת, מה היה המקצוע שלו? נשיא הסנהדרין. בכל זאת, זה דבר חשוב, לא? שמעון בן שטח קנה חמור, מערבי. וכשהוא בדק את החמור אחרי הקנייה, הוא מצא שתלויה לו בצווארו אבן יקרה מאוד. ואז אמרו לו תלמידיו, רבנו, עכשיו לא תצטרך לתרוח לפרנסתך. יש לך פה חמור עם אבן יקרה. עכשיו אתה עשיר, אתה סוף סוף תוכל ללמוד תורה. אגב, סתם מעניין, הוא היה נשיא הסנהדרין. אז מה הבעיה שלו להתפרנס? מכאן אתה לומד שגם נשיא הסנהדרין היה מעובד ועוסק במלאכתו. לא הייתה משכורת לנשיא הסנהדרין. נכון? מה?
לא הייתה.
לא הייתה. אני כבר רואה את התירוצים המוכנים. זה היה בזמן הרדיפות של ינאי המלך, ואז הוא היה צריך להסתתר וכל מיני דברים כאלה.
כל הזמן שהוא עובד, הוא גם סנהדרין, ואז זה
כשמעון. מה? זה זה?
הוא היה אח המלכה גם.
מה אתה אומר?
הוא היה אח המלכה.
היה אח של המלכה, אף על פי כן, הוא עבד, נכון? במה עבד? אני לא יודע. אבל שמעון בן שטח, אמרו לו תלמידיו, יש לך הזדמנות, סוף סוף, יש לך אבן יקרה, תוכל להתפרנס מזה. אמר להם, האם בן שטח ברברה הוא? מה אני ברבר? ברבר, מה פרא אדם. החזיר את האבן למוכר הערבי, והמוכר אמר, ברוך אלוהי שמעון, שמעון בן שטח. אמר שמעון בן שטח, רוצה בן שטח לשמוע ברוך אלוהי שמעון מכל ממון שבעולם. אז מה זה אומר? ששמעון בן שטח פעל ממניעים מוסריים שגרמו לקידוש השם, שהחזיר את האבדה לגוי, ובזה זכה לקידוש השם. מה? אבל יש בעיה, לפי ההלכה אסור להחזיר. אז זה מין קידוש השם פה, זה חילול השם שהוא עבר עבירה. מה?
יש מצווה
שאסור,
בעבירה
יש מצווה. יש איסור להחזיר עבידה לגוי. אסור להחזיר עבידה לגוי. מצד שני, ההלכה אומרת, אם הוא מכוון לקידוש השם, זה מצווה להחזיר עבידה לגוי. יש פה איזה משהו לא מובן. נכון? אגב, יש פוסקים שאמרו שכל הדברים האלה נאמרו רק בחברה שבה הגויים לא מחזירים עבידות. כלומר, זה שהדדיות. הם לא מחזירים עבידות, אז זה מה שנחזיר את העבידות שלהם. אבל יש פה שאלה, אני אומר, יותר עמוקה. כשהגוי הזה אמר, ברוך אלוהי שמעון, מה הוא חשב שאלוהי שמעון אומר? להחזיר עבידות לגוי. אבל זה הרי לא נכון. אלוהי שמעון אומר, לא להחזיר עבידות לגוי. יוצא לפי זה שרימינו את הגוי הזה. עשינו קידוש השם על יסוד של שקר. איך זה יכול להיות? מובן את השאלה שלי? כן? יותר חריף, כן? אתה אומר שכדי שיהיה קידוש השם שהוא יגיד ברוך אלוהי שמעון או אלוהי אלה דיודאי, אתה מחזיר, אבל אתה מטעה את הגוי, כי אתה אומר לו שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו להחזיר עבדות, וזה הרי לא נכון. אגב, היה משהו דומה, אני עוד אענה על השאלה הזאת, רגע. היה בזמנו היה איזה קיסר באירופה, בונפרטה, משהו כזה, נפוליאון, כן. הוא רצה לבולל את היהודים, והוא כינס אספה גדולה של כל ראשי הקהילות והרבנים של צרפת, איטליה, הולנד, גרמניה וכו'. הוא קרא לזה סנהדרין גדולה. כן, הסנהדרין של נפוליאון. והוא דרש מהם שהם יענו על מספר שאלות. אחת השאלות הייתה, האם היהודים מחשיבים את הצרפתים, הגויים, כאחיהם או לא? שאלה טובה. נכון? האם אתם רואים את הגויים כבני עם אחר, או שמה אתם? אוהבים אותם כאחים. התשובה של הסנהדרין הייתה, איזה מין שאלה זאת? ועלו צוותה התורה, ואהבת לרעך כמוך. ככה הם עלו. ככה הם עלו. ועלו צוותה התורה, ואהבת לרעך כמוך. כן, זו הייתה התחמקות לא רעה, נכון? בסדר, עכשיו. יש עוד כמה דברים שהם עשו שם, זה מאוד מעניין. טוב, אז איפה היינו? כן, כן, אז לגבי הרמאות הזאת, שלכאורה הוא רימה את הערבי הזה. התשובה היא שהוא לא רימה אותו בכלל. כי צריך לחזור אל שורש הדין. מדוע באמת אסור למסור עבדה לגוי? להחזיר עבדה לגוי. פשוט מאוד. לשם מה משמש הממון שבעולם? לקידומו של העולם. ממון שבידי גויים משמש לקידום האנושות הכללית. ממון שבידי ישראל משמש לקדם את הקדושה בעולם, עוד יותר. עכשיו, במצב של עולם נורמלי, אם הגוי רואה שהיהודי מחזיר לו עבדה, מה הוא יחשוב? שאין מעלה לעם ישראל. אם אתה, היהודי, מחזיר לי את העבדה, זה סימן שאין שום מעלה במה שאתה עושה. כי אם אתה באמת ממלכת כהנים וגוי קדוש, לא היית צריך להחזיר לי את הממון הזה. כיוון שעכשיו הוא ישמש למטרות נעלות יותר. ובזה שאתה מחזיר לי את העבדה, אתה מראה שאינך עסוק כלל וכלל במעלה גדולה יותר. זה חילול השם להחזיר עבדה לגוי. זה חילול השם בעיני הגוי. מובן מה שאני אומר? רק רגע. סיפור אחר. אבל אני אומר, כי הרי ברגע צריך להבין משהו לגבי מושג הבעלות בכלל. מה זה בעלות? במשפט הכללי לעומת בעלות במשפט העברי. במשפט הרומי, ברגע שאני עשיתי קניין כלשהו, מעשה קניין כדי לקנות חפץ, החפץ הופך אוטומטית להיות שלי, נקודה. אפילו אם החפץ הזה עכשיו נמצא במעבורת חלל, שעברה את המאדים, ונמצאת עכשיו בדרך אל פלוטו, אז זה עדיין שלי. מדוע? כי אני קניתי. לפי ההלכה זה לא ככה. ברגע שהדבר איננו יכול להיות בשימושי כלל, הוא אבוד ממני, הוא חזר להיות שייך לרכוש הכללי של האנושות, הוא לא שלי. זה מה שנקרא ייאוש, קונה. נכון, ככה ההלכה אומרת. למשל, אם אתה התייאשת ממשהו, אתה אומר, אוי, אני לא אמצא את זה לעולם. אחר כך אני מוצא, ואתה אומר, או, תודה רבה שמצאת. לא, אני לא צריך להחזיר לך. למה אני לא צריך להחזיר לך? כי זה, אתה התייאשת, זה כבר לא שלך. זאת אומרת שברגע שאני מחזיר את הממון לגוי, אני בעצם מועד בתפקידי, וזה חילול השם בעיני הגוי. מדובר בעולם נורמלי, שבו מבינים מי זה אלוהי ישראל. אבל, כיוון שהדבר הזה איננו נתפס כך, וזה גורם, זה שלא מחזירים, זה גורם לחילול השם, אז מאותה הסיבה שקבעה את ההלכה שאסור להחזיר עבדה לגוי, מאותה הסיבה ממש צריך להחזיר את העבדה לגוי. כלומר, שתי ההלכות הסותרות נובעות מאותו המקור, ממצוות קידוש השם. מובן?
מה השתנה אבל?
מה?
מה השתנה?
מה השתנה? שאין השראת שכינה. כיוון שאין השראת שכינה, אז לא רואים את המעלה המיוחדת לישראל.
אז בכלל, כאילו, זה שגם ככה מבוטלת, אין עצמא עיקרון?
כיוון שאין אינה גלויה, לכן אין הצדקה למעשה שיגרום לחילול השם. כלומר, לא להחזיר יגרום לחילול השם בזמן הזה. לכן מחזירים.
אתה גם ככה לא רואה את המעלה, אז ממילא אין עניין.
נכון. לא רק שאין עניין. זה יגרום לחילול השם. אז זה בניגוד למקור של אותה הלכה. כלומר, ההלכה שאומרת שאסור להחזיר עבדה לגוי, היא הלכה צודקת בשורשה. רק שהיא לא ישימה, בגלל שהיא לא מובנת לפי שורשה. כן, בבקשה.
גם לא יחוציאת לראש הממשלת הקאסטרית של גרמניה, אז נתפס כחילול השם, חוץ מהמקרה של
טאצ'ר. מה זה קשור לעניין? טאצ'ר
ראתה את זה בתור...
אחלה. מה אתה רוצה?
שזה שאני לא לוחץ את היד של ראש ממשלת גרמניה, זה חילול השם.
אתה אומר שיש חילול השם בזה שאדם לא לוחץ את היד של ראש ממשלת גרמניה, למה?
היא אישה.
לא, מה פתאום? ראש ממשלת גרמניה היא לא אישה. הוא לא אישה. לא, מה פתאום? הקנצלרית היא אישה, ראש הממשלה. כזה גבר. לא מבין את הבעיה בכלל. טוב, הלאה.
אז נכון היום?
מה?
נכון היום שיש מצווה או שפשוט אין מצווה להחזיר וזהו?
מה?
להחזיר.
לפי זה אין לך מצווה, אבל ראוי. אז לפי זה שלושת התשובות נכונות. אז אם כן, התשובה אומרת שאסור להחזיר עבדה לגוי היא נכונה. המצווה, הדעה שאומרת שצריך להחזיר עבדה לגוי היא נכונה. והדעה שאומרת שאתה לא חייב גם היא נכונה.
אין חילוק איזה סוג גוי? כמו החמאס, אני צריך להחזיר לו? ונגדי.
כן, ברור, לכן יש מצבים שאתה גם, כלומר, אם זה לא יגרום לקידוש השם, אבל יודע, יש בגמרא סיפור מעניין, לא, זה במדרש, על אחד התנאים, אני חושב, שהוא טיפל באיזה רומאי שהיה בסכנת חיים, טיפל בו. הרומאים היו אויבים שלנו. אחר כך הרומאי הזה נהיה קיסר, ואז הייתה גזרה על היהודים והוא ביטלה. כן, אז יש לפעמים גם שיקולים כאלה. טוב. מה לא הבנתי?
אולי שימון בן שטח עשה את זה בגלל הערך הכספי הגדול, אז במקרה הזה הוא רואה פוטנציאל לקידוש השם.
יכול להיות, אולי גם בדיוק הפוך. כלומר, אם שימון בן שטח רואה שזה ערך כספי גדול, אז אולי כדאי לא להחזיר את האבדה, כדי שאוכל ללמוד תורה, לא? טוב. וכן השב תשיבם עד שתסור תכונת הקידוש. וכן, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, תקבל את אביך ואת אמך, לא תאסור מן הדבר אשר יגידו לך. כן, שלושת המצוות האלה הן מצוות של כיבוד הסמכות. זקן זה הכוונה חוכמה. כן, זה כנה חוכמה. כלומר, נגיד תלמיד חכם, אפילו בן 15, אבל אם הוא תלמיד חכם בעל באמת, אז צריך לקום מפניו, נכון? כמו כן, זקן. הזקן הוא צבר ניסיון יותר ממך בחיים. מצד זה הוא ראוי לכבוד. קבל את אביך ואת אמך, כי הם בעלי הסמכות. הם אלה שהביאו אותך לעולם הזה. וכן, לא תאסור מן הדבר אשר יגידו לך, שצריכה להיות סמכות בפסיקת ההלכה. שזה הסנהדרין. שלושת הדברים האלה מכוונים לאותו הדבר. שתאסור תכונת העזות ותגיע תכונת הבושת. כן.
מה עם ראש ממשלה
נגיד? מה ראש ממשלה? זו שאלה יפה, אבל מה היא נוגעת לענייננו? כן, זה גם מלכות, ואת המלכות צריך לכבד, צריך לעמוד בפני המלך או בפני בעלי המלכות, כן.
אם אפשר לחזור לגבי האבדה, מצאת בארנק, בעמיד רחוב ארנק של גוי עם 1,000 שקל, למה שלא תיקח את 1,000 שקל ותשים אותה למכון מאיר? מה כאילו ששם פה, מה? תחזיר אותו במזרח ירושלים, אתה עם הזמן היקר שלך, תאבד לאתר אותו ולהחזיר לו.
ומה עם קידוש השם?
מה זה עם האחד? זה כלום, מה הוא יעשה?
אולי קידוש השם?
עובדה שטעות הגוי מותרת.
אולי קידוש השם? זה שמעון בן שטח, הוא חשב דווקא על קידוש השם, דווקא מה...
הוא ברמה שלו.
כן.
כבד את אביך ואת אמך ואת הרבות אחיך הגדולים.
So what?
אז אחיך הגדולים לא הביא אותך לרבות.
נכון, לכן זה רק בריבוי. הלאה. אתם רוצים עכשיו לשאול שאלות על פרטי ההלכות הנספחים אל הדבר הזה, אני לא מוכן לשחק את המשחק הזה. לא נכנס לזה. כן, בבקשה? בסדר, אוקיי. עכשיו, רק כמה דברים שכן צריך לדעת, כן? קבל את אביך ואת אמך. יש בתורת החינוך ויכוח גדול, הרי החינוך הבריטי הקלאסי הוא כידוע חינוך מוקשה, מאוד קשה וזה גרם כתגובה בשנות ה-50 בערך, בחינוך האמריקאי החליטו ללכת בכיוון הפוך, החליטו שמכאן ואילך ההורים הם חברים של הילדים והתוצאה הייתה נוער שלא מצא את עצמו כל כך, כן? ילדי הפרחים וכל הדברים האלה, זה לאו דווקא היטיב עם החברה. צריך להבין מה הנקודה כאן. כן, תמיד יש איזו התלבטות אצל מחנכים, אצל הורים, עד כמה להיות בעלי סמכות, עד כמה להיות לארג'ים וכדומה. יש נקודה שאתה תמיד לזכור. לבן שלי יש 15 חברים. אם אני אהיה החבר שלו, אז יהיו לו כמה חברים? 16 חברים. מה הוא איבד?
אבא.
כלומר, אני היחיד שיכול להיות בשבילו אבא. לכן זה חשוב. שמדי פעם הילדים ישמעו את המשפט הקצר והחשוב בין שלוש המילים, לא, את המילים כי אני אמרתי. זה ביטוי חשוב ביותר. מדוע? לא שהוא לא צריך להיות קבוע, כן? אם הילד הרבה פעמים רוצה הסבר, נותנים לו הסבר. אבל אם הציות מותנה בהסברה, אז הוא איבד את ציר הסמכות. כלומר, הביטוי, כי אני אמרתי, יוצר בנפש איזושהי נקודת ייחוס קבועה. אם יש לי סמכות, אז אני גם יכול למרוד בה, אבל אני יודע במה אני מורד. יש לי סרגל שביחס אליו אני מודד את עצמי. אני מקבל את הסמכות, לא מקבל, מורד בה. אבל יש לי סולם ערכים שביחס אליו אני מודד את סולם הערכים שלי. גם אם אני בסוף לא אקבל את סולם הערכים של מי שחינך אותי, אבל זה, עצם זה שהיה סולם ערכים, זה עוזר לי לבנות סולם ערכים.
כמו אני הבוס.
לעומת זה, אם אני חי באווירה שבה אין סולם ערכים, אין תביעות, אז אני גם לא יכול לבנות אצלי סולם ערכים. ברור, לכן.
אם תמיד מסביר, מה הבעיה?
מה?
אם תמיד מסבירים.
אם תמיד מסבירים, אז זה חמור. בגלל שברגע שפעם אחת לא יהיה הסבר, כן? אז הוא לא ידע, הוא ידע מה לעשות עם זה. הוא גם ימרוד. כן? זה כמו ש... יש הורים שכל דבר שהילדים מבקשים הם נותנים. אתה רוצה זה? כך. אתה רוצה זה? כך, 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 כך. יום אחד, האבא אומר, לא. אז הבן מכה את אביו. לא? כי הרגילו אותו שזה אוטומטי, צריך לבקש, מקבל. אז מה פתאום היום אני לא מקבל? כלומר, אין פה יצירה של סולם ערכים. אז בקיצור, זה חשוב להיות אב ואם של מישהו. כן, בבקשה.
כשאנחנו אומרים, אני הבוס, או אני המפקד, כן. בדרך כלל, אחרי זה יש ירידה בסמכות.
ברור, אם אדם משתמש באופן של קבע, באמירה אני בעל הסמכות, אז ברור שהסמכות שלו תשחק. ברור, זה לא, לא רציני. אבל לפעמים צריך להעמיד את הדברים לדיוקם, הכרחי, נכון? טוב, זה הסיפור עם הגר ושרה, לא? כמה שאני זוכר. נכון, ותקל גבירתה בעיניה. בסדר, צריך להחזיר אותה למקום. כן. עוד נקודה, סתם ככה, אם אבי מבקש ממני כוס מים, אני נותן לו או לא? כן. חיה, נכון? למה? קבל את אביך ואת אמך. מי ישלם על המים?
הוא.
כן, מאכילו ומשקהו משל אב. לא רואים את השאלות. רבנו בוקר טוב. אם כן, כיצד בימי מלך אחאב, אני חושב שהוא מכוון להמלך אחאב, שהיה בית המקדש ושרתה שכינה, אמר בן הדד לאחאב, כספך וזהבך לי הוא. זאת אומרת, ממון ישראל פחות בערכו מממון גוי? טוב, זה היה מלחמה. שתיים. ואם לא מחזירים, אלא ממש נותנים במתנה לגוי קניין של עם ישראל בתקופתנו. האם הגוי רואה ששורה השכינה בימינו או לא רואה? והאם אנו רואים או לא רואים? לא בדיוק מבין מה הכוונה. טוב. גם כשהיה גילוי שכינה, ברוב הזמן לא קיבלו אומות העולם את מעלתם של ישראל. והעיקר להחזיר עבדה לגוי חל גם בתקופה זו, מה פתאום? כן היו רואים את המעלה של עם ישראל. זאת אומרת, בימי התנך היה ברור שאלוהי ישראל הוא אלוהי ישראל. ולכן הממון שמגיע לישראל, יש לזה גם השלכה תיאולוגית. זה לא סתם עניין של רכוש. כן? הבינו שיש יחס בין הממון לבין המשימות הרוחניות של אותה אומה. כן.
היינו בעניין המים.
כן, אז כן, אמרתי, כן. זה מאכיל ומשקה, אבל משל אב. יותר מזה, מה הלכה נגיד, אם אדם יושב בין המכובדים, ובא אביו, זה דוגמה שמובאת בגמרא במסכת קידושין, בא אביו, קורע לו את בגדו, וזורק את ארנקו לים, ויורק בפניו.
שותק, אבל יכול לתבוע את הכסף.
יפה, הוא צריך לשתוק, לא לעשות כלום. אבל אחר כך הוא תובע אותו בבית דין. כלומר, יש איזון לאמירות האלה. זה לא ותרנות מוחלטת. אבל מה? זה אחר כך בבית דין, נטפל בזה. יהיה כנס, ואבא ישלם וכו'. כן.
אני אמא שלי, למשל, נמצא בארצות הברית, ואני צריך לשרוד אותו, אז, ואני צריך לקרוא כרטיס טיסה. אז זה לא מהכסף שלו,
מהכסף שלו.
שמעתי פסיקה אחרת.
טוב, יש מה לדון בזה. יש גם דיני צדקה, שבצדקה שאני חייב ממילא לתת, אז האבא קודם לכל אדם אחר. בגלל שצריך לתת את המצדקה לקרובים. אז אין לך קרוב אליך יותר מאביך, ולכן צריך לתת לו קודם. עכשיו לגבי לא תאסור מן הדבר אשר יגידו לך, מה המשמעות של הביטוי הזה? הכוונה היא שאם יש ויכוח הלכתי, זה אומר א' וזה אומר ב', אז מכריעים על פי הדעה של הסנהדרין. למה זה טוב? כי אם לא יהיה מוסד של הכרעה, אז לא תהיה אחדות באומה. ברגע שאין אחדות באומה, תעשה תורה כשתי תורות, האומה כשתי אומות, נכון? שנאמר לו תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות, לכן צריכה להיות סמכות. מה הגבול של הסמכות של הסנהדרין?
שהיא חוטאת
לעצמה. מה? שהיא לא תגיד שטויות. כן? אם הסנהדרין אומרת שטויות, לא עושים מה שהיא אומרת. נכון? זה הלכה. שנאמר, ללכת ימין ושמאל. כן? איך אומר הירושלמי? יכול, אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא ימין, שתשמע להם? תלמוד לומר, ללכת ימין ושמאל. זאת אומרת, אם הוא חל ימין שהוא שמאל, מה אתה תשמע לזה? ימין זה ימין, שמאל זה שמאל. נכון? מה? זה גם מפורש, האמת היא, זה המשנה באוריות, כן? הרי המשנה במסכת אוריות אומרת במפורש, הורו בית דין, בטעות, כן? בית דין אמר שחלב מותר באכילה. חלב זה איסור כרת, אבל הבית דין התבלבל, אמר על חלב שהוא מותר באכילה. והלך יחיד ועשה על פיהם. אז הוא פטור מן הקורבן, למה? הוא שמח עליהם, הוא אומר, הם מן הסתם יודעים מה שהם אומרים, אני לא מבין שום דבר בהלכה, הוא אוכל חלב. למחרת בבוקר, מישהו מהסנהדרין פתאום קורא בפרשת צו, אומר, כתוב כל חלב וכל דם לא תאכלו. וואו, מרים טלפון לכל חברי הסנהדרין, הוא אומר, רבותיי, אנחנו טעינו. מי מביא קורבן? הסנהדרין. אבל אם היחיד שידע שהסנהדרין טועים, בכל זאת אכל חלב,
מביא קורבן.
לשאלת השאלה, שואלת הגמרא, איך הוא בכלל אכל לבן אדם הזה? אם הוא ידע שהסנהדרין טועים, אז למה הוא אכל?
ביתר.
לא, הוא חשב שצריך לשמוע לסנהדרין גם אם הם טועים. ולכן צריך להביא קורבן.
אכל ביתר.
לא, הוא לא אכל ביתר, זה היה אסור לו. המשנה אומרת שהיה אסור לו לאכול, ולכן צריך להביא קורבן. בגלל שהוא חשב בטעות, ככה אומרת הגמרא, טעה במצווה לשמוע לדברי חכמים. הוא חשב שצריך לשמוע לחכמים, גם כשהם טועים.
זה מחלוקת.
אסור לסנהדרין, מבחינתו, באופן אישי
לפחות. אז הזקן הממרא, לפי זה, אסור לו עצמו לנהוג כהוראת הסנהדרין. כל מה שאסור לו זה להורות לאחרים נגד הסנהדרין. אבל על עצמו, ודאי שכן.
אבל, בחילה.
אם כי זה לא כך פשוט, יש ירושלמי מאוד מעניין. על פעם, רב התארח אצל שמואל. והביאו לפני שמואל שמן של גויים. עכשיו, שמן של גויים היה אסור באכילה פעם. אבל בית הדין של רבי יהודה נשיאה, הנכד של רבי יהודה הנשיא, התירו את השמן של הגויים. ורב ידע את זה. ידע שהסנהדרין התירו, כי זעירי, אחד מהמוראים, הגיע מארץ ישראל וסיפר לרב שהסנהדרין התירו את השמן. אז רב עשה תרגיל לשמואל, אמר לו תאכל. אמר לו, אני לא אוכל. אמר, אבל זה מותר. בית דין התירו. אמר, מי אמר? אמר, זעירי אמר. אמר, זעירי אמר? לא אכיל נא, אני לא סומך עליו. אמר לו, אם תאכל, תאכל, ואם לא, אני מכריז עליך זקן ממרא. לא עושה, זה הפוך, זה שמואל שעשה את זה לרב. ורב, כן, רב לא רצה לאכול, שמואל אמר לו, אם אתה לא אוכל, אני מכריז עליך זקן ממרא, ורב אכל.
כן. מה זה זקן ממרא?
מה זה זקן ממרא? זה פסוקים מפורשים בפרשת שופטים, שזה אדם שראוי לשבת בסנהדרין, שמורה הלכה בניגוד להחלטת הסנהדרין, הוא חייב מיתה. כן, בבקשה.
נחזור לזה שאכל את החלב, זה לא בדיוק אסור.
למה זה
אסור? אני הבנתי, עובדה, אם הוא היה אסור ויודע, אז הוא מזיד. מזיד לא מביא קורבן.
לא, לא, הוא שוגג, לא, הוא שוגג. הוא לא מזיד.
אבל זה לא בדיוק שוגר, הוא צריך להביא חטאת.
הוא צריך להביא חטאת, לכן...
הוא לא צריך להביא חטאת, הוא צריך להביא אשם תלוי.
הוא צריך, לא, הוא צריך להביא קורבן.
איזה קורבן? אשם תלוי.
אבל על מה? על זה שהוא עשה עבירה.
הוא לא בדיוק עשה עבירה.
עשה בדיוק עבירה, עבירה בשוגג. מה העבירה שלו? שהוא טעה לחשוב שצריך לשמוע לרבנים גם במקרה כזה.
אז למה שהוא להביא חטאת?
אני לא יודע, אתה אמרת שהוא מביא אשם.
אני כן, קראתי אתמול דווקא
את זה. בסדר, שהביא אשם. עכשיו, אבל מה שאני רוצה לומר, שיוצא לפי זה שמה שכתוב לא תסור מכל אשר יגידו לך ימין ושמאל, גם לזה יש גבולות. כן? אין דבר מוחלט בתורה.
כן, אבל הדרשה ידועה.
הדרשה ידועה שמה?
אפילו
זה בספרי, אני רואה שאתה יודע לא רק משניות, אלא גם ספרי. בספרי כתוב, יכול, אפילו, לא עושה, אומר, אפילו מראים לך בעיניך על ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא ימין, שמע לכל דבריהם. דרשה זו מהספרי מובאת גם ברשי וגם ברמב"ן, בפירושו לתורה, נכון? נכון? אז זה סותר, דברי המשנה. אז אם כן, שיש מחלוקת בין המשנה לבין הספרי, הלכה כמשנה, נכון? כלומר, דרשה זו אינה להלכה, זה דבר אחד. דבר נוסף, יש מהפוסקים שכתבו שההלכה הזאת נאמרה, יש חילוק בדבר שהטעות של הסנדרין ברורה, לבין דבר שהוא תלוי בסברה. יש סברה לכאן, סברה לשם. דבר שהוא סברה לכאן, סברה לשם, אתה שומע עליהם. כן? כי הרי מה כתוב? אפילו מראים לך בעיניך. מה זה עיניך? אתה רואה בעיניים. כן? אז בעיניים, העיניים מטעות. על ימין שהוא שמאל, שמאל, שמאל. אז שמע לכל דבריהם. יש את זה בין הראייה לבין השמיעה. שבשמיעה יש משהו אחר. כן? דבר נוסף, הרי אומרים על הדרשנים, כשהאדם עומד מול השני, אז ימין שלו זה שמאל של חברו. ושמאל שלו זה ימין של חברו. אז יש שאתה הולך נגדם, שאתה רואה את זה הפוך. אבל תסתכל בכיוון שבו הם מסתכלים, פתאום אתה תראה שזה מתיישר. כן? טוב, בסדר. האמת היא שהרמב"ן בעצמו שם, בפירושו לתורה, שואל לפי הדעה הזאת של הספרי, למה צריך לשמוע להם? אומר שתי אפשרויות. או בגלל שהקדוש ברוך הוא בוודאי ידאג שהם לא יטעו. הרי הם סנהדרין, שכינה שורה עליהם, אז ברור שהם לא יטעו. וזה בוודאי סותר פסוקים מפורשים מפרשת ויקרא. כן? שאם ונעלם מעיני העדה, זה יכול להיות. כן? פירוש השני של הרמב"ן, שגם אם הם טועים, עדיף לעשות דבר לא נכון, מאשר לשבור את אחדות האומה. זה גם שיקול. בסדר. יש מצבים שלפעמים אנחנו עושים דברים חמורים, רק כדי לשמור על אחדות האומה. למשל, כתוב במסכת ברכות, על חנניה בן אחי רבי יהושע. חנניה בן אחי רבי יהושע היה אדם תמיד חכם גדול, ירד לבבל, כנראה בזמן מרד בר כוכבא. לא, זה הרבה יותר מאוחר, התבלבלתי. והוא התחיל לעבר שנים ולקדש חודשים בחוץ לארץ. שלחו לו שני תלמידי חכמים, וכדי לאיים עליו, שיפסיק עם זה. ואז כשהגיעו לבבל, הוא הכריז לפני כל קהל בבל, שני גדולי הדור הגיעו. אז ודאי, זה דבר גדול, שני גדולי הדור הגיעו, כולם מעריכים מאוד. ואז התחילו אותם שני תלמידי חכמים, כל דבר שחנניה היה אומר אסור, הם היו פוסקים מותר. וכל דבר שהוא אומר מותר, הם פוסקים אסור. עכשיו שימו לב, הדברים האלה יכולים להגיע לדברים חמורים, איסורי קרת ומיטה וכל מיני דברים כאלה. אמר, אז הוא כינס את הקהל, אמר, שני אנשים האלה ריקים הם. אמרו לו, עכשיו שפתחת, אתה לא יכול לסגור. כן, לא יאמינו לך יותר. אז הוא שאל אותם, למה אתם עושים לי את זה? אמרו לו, בגלל שאתה מעבר שנים ומקדש חודשים מחוץ על הארץ. אמר להם, אז מה? גם רבי עקיבא עשה את זה. כן, בזמן מרד בר כוכבא, רבי עקיבא ברח מארץ ישראל, היה בנהר דעה, ושם קידש את החודשים ועיבר את השנים. אמרו לו, זה לא אותו דבר. שרבי עקיבא לא השאיר כמותו בכל ארץ ישראל, אז הוא התורה. אמר לו, גם אני? גם אני לא השארתי כמוני בארץ ישראל, מה אתה? אמרו לו, כן, אבל גדיים שהנחת נעשו תיישים, בעלי קרניים. כלומר, נכון, כשאתה עזבת, היית הכי גדול, אבל בינתיים אנחנו גם כן גדלנו בתורה, אז אתה כבר לא כזה גדול. ואז, אם אתה רוצה, אז תקים מזבח, וחנניה ואחיה ינגן בכינור, וכולם יכפרו באלוהי ישראל, ואז כולם בחו ואמרו, לא, מציון תצא תורה, דבר השם ירושלים, וככה נשמרה אחדות האומה. אז אנחנו רואים שלפעמים, דברים חמורים, איסורים הלכתיים ממשיים, נעשים, בשביל אינטרס יותר גדול, שהוא שמירה על האחדות של האומה, שלא יהיו שני מרכזים, אחד בבבל, אחד בארץ ישראל, אחד.
מה הגבולות של האחדות?
מה הגבולות של האחדות? תראה, יש אפילו, כתוב בגמרא, חבור עצבים, אפרים, אנחנו, שאפילו כולם עובדים עבודה זרה, כיוון שיש ביניהם אחווה. אז הקדוש ברוך הוא מניח להם, אנחנו.
אז גם, עבודה זרה אפילו?
מה? זה כמו עבודה זרה, כן, ודאי.
זה כמו
תרם לזה? מה?
אתם מתירים את זה בשביל האחדות?
לא הבנתי, האם מתירים עבודה זרה בגלל האחדות? לא, לא מתירים עבודה זרה בגלל האחדות. אבל כשיש אחדות, אפילו שכל האומה עובדת עבודה זרה, זה יוצר יחס של סלחנות כלפיה. כן. נביאי ישראל ששיתפו פעולה עם המלכות? לא, לא תמיד. בדרך כלל לא.
אבל אף פעם
לא
מצאנו שכשהייתה
מלכות שהיא רשעה לי לדורת השם, אף פעם
לא
הולכים איתה, אף פעם. נכון.
לא
משתפים
פעולה,
אחדות ויש
מלכות תמיד.
יש מצבים, יש מצבים. למשל, אם אדם אחד עובד עבודה זרה, מה דינו?
סקילה.
סקילה, נכון? שניים. הורגים שניים. אם אלף, הורגים אלף. ואם כל עם ישראל עובד עבודה זרה?
בוא המשיח.
לא הורגים אף אחד, נכון? הרי זה מה שקרה בחטא העגל, שכל העם התחיל לעבוד עבודה זרה, ואז הקדוש ברוך הוא אמר למשה, יש לי רעיון, בוא נהרוג את כולם, נשאיר אותך, הרי אתה היחיד פה שלא עבד עבודה זרה, נעשה ממך אומה חדשה. אז משה אמר, אם זה ככה, תהרוג גם אותי.
היו כאלה שנהרגו
עם העגל.
נכון,
מה? אחר כך
הוא
עשה טבח, אבל לא קילה את האומה. אחר כך הוא עשה טבח, אבל לא קילה את האומה.
אבל הוא היה מבחינתו
להרוג
את כל
המצב. מה,
ההפך?
לא,
חוץ משבט לוי, אמרו את
האחרים
שלכם.
כמה הרגו?
3,000.
3,000. זה לא כל האומה.
נעצר,
זה לא שזה... היה מה נעצר? זה בדיוק העניין, הרי משה התפלל, אמר שלא יעשו דבר כזה, נכון?
הוא התפלל, אבל מצד האמת...
מה זה מצד האמת? אני לא מבין. או ש...
מה אמרו לה?
אז הרי יש פה בעיה, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, ואתה הניחלי והאכלי. מה זה הניחלי? מישהו תופס אותו בכלל? אז זה כמו שמישהו אומר, תתפסו אותי לפני שאני שורף את המועדון. נו, תתפסו אותי כבר. כן? מובן? ברור שזה הכל ניסיון למשה, לראות אם משה יעמוד בניסיון. כלומר, הייתה הצעה חרדית למשה. אתה, אנחנו נגדיר עכשיו את היהדות על פי הדתיות. ומאחר ואתה הדתי היחיד שנשאר פה באזור, ועשה אותך לגוי גדול. נכון? וזה בעצם לתת למשה מעמד של אברהם מחדש. ומשה הבין שהוא רוצה קידום יותר גדול. מכן נינה מספריך. זאת אומרת, אם אתה מעמיד אותי, אני, משה, בתור אישיות מיוחדת, אתה בעצם מקטין אותי. לא? לכן אני מעדיף להיות מחוי. כן, איך אומר התיקוני זוהר? שאברהם היה אב רם. יש לו מעלה גדולה. אבל משה היה יותר גדול, כי הוא היה בן עם רם. כלומר, היה בן לאומה גדולה. יש אפילו יותר מזה. שיש כאלה שפירשו שאמרם זה שם של האבא של משה, שלכן קוראים לו משה בן אמרם, אבל אני חושב שזה דרוש. כן, מה אתה אומר?
אני אומר, לא מצאנו, אני אגיד משהו, תגיד, יאללה, דבר, שפוך, לא מצאנו כל נביאי ישראל, שהנביאים אפילו אמרו, לא אכפת להם שהמלכות תקרוס, לא אכפת להם שתקרוס, כל עוד היא עובדת, כל עוד היא לא עובדת, לא רק שאתם שפים את הפעולה. תמותו, תלכו, תיגמרו, זה לא
שווה כלום.
כל
הנחות
שלכם
השווה כלום. ככה אתה אומר שקבוע
הניבים
אמרו?
כן, איפה מצאנו
אחרת? אני אשולח את זה אצל יונה בן אמיתי. נכון?
שמה?
מאשר מגת החפר. נכון? תראה, קראת ספר מלאכים, בספר מלאכים רואים דבר מאוד מעניין. יש נוסחה. המלך הוא טוב, כל המלכות מסגשגת. המלך הוא רע, המלכות נופלת. נכון? פתאום בימי ירובעם בן יואש, ירובעם השני, שהוא היה אדם רע, הוא השיב את גבול ישראל עד לבוא חמת. לא מובן, זה שובר את הנוסחה. מה אומר הנביא? פעולה איתנה.
לא קיבל לשנה.
בסדר, אני אעשה את זה בעצמי, תודה. בחושך, מצוין. איפה כאן? רגע. נו. כן, הנה, בשנת 15 שנה, במלאכים ב' פרק י' ד', פסוק כ' ג', בשנת 15 שנה לאמציהו בן יואש, מלך יהודה, מלך ירובעם בן יואש, מלך ישראל בשומרון 41 שנה. ויעש הרע בעיני השם, לא שר מכל חטות ירובעם בן נבט, אשר החטיא את ישראל. חמור, לא? הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה. כי דבר השם אלוהי ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא, אשר מגת החפר, כי ראה השם את עוני ישראל, מורה מאוד, ואפס עצור, ואפס עזוב, ואין עוזר לישראל. ולא דיבר השם למחות את שם ישראל מתחת השמיים. ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. כן? אז אתה רואה שיש פה חריגה, על פי הנביא. כן? שהוא שומר על מלכות ישראל, גם כשהיא מרשיעה, מפני שלא דיבר השם למחות את ישראל מתחת השמיים. אז יש מצבים כאלה, יש מצבים כאלה. פעם ככה, פעם ככה. טוב, הלאה. אמרת הנביא. הנה הנביא פה, יונה בן אמיתי. הוא אומר לך את זה.
הוא שיתף פעולה?
הוא לא שיתף פעולה, רק שיש גם צד של... שהוא בירך את המלך שיצליח, נכון? נכון. טוב. לא אמרתי שצריך כל דבר לשתף פעולה עם השלטון. אני יודע שזה רחוק מאוד מהתפיסה שלי. אבל צריך לדעת שלא כל דבר. טוב. אז איפה היינו? כן. ואחר כך, אז כל הדברים האלה, קבל את אביך ודמיך, נסבה תקום, לא תסור, יש גם, זה כדי לחזק בנו מידה של הבושת, כן? בושת פנים. ואחר כך הרחיק מן הקצה האחרון, רוצני לומר, רוב הבושת. ואמר, הוכיח תוכיח את עמיתך, לא תגורו מפני איש, עד שיעשו רוב הבושת גם כן, וישאר בדרך האמצעי. כן, כלומר שיש גם מצב הפוך, שהתורה מחנכת לעמוד על שלך. למשל, לא תגורו מפני איש. מה זה לא תגורו מפני איש? על מה זה נאמר? על דיין. כן? הדיין צריך לא לפחד מבעלי הדין. כן? לפעמים הוא אומר לעצמו, אם אני אחייב את ההוא בדין, מחר ישרפו לי את המועדון. כן? מחר יארגו לי את זה, ופה ושם. כן? על זה נאמר, לא תגורו מפני איש. כן? זה לא, זה ניסיון לא פשוט, כן? לפעמים לשופט. דבר נוסף, יש בהוכיח תוכיח את עמיתך. מה זה הוכיח תוכיח את עמיתך? אתה רואה אותו עובר עבירה, הליכה להוכיחו. תגיד, מה, מי אני, מה אני? אגב, מה פירוש להוכיח? מה זה להוכיח? מה? הוכחה? זאת אומרת, הוכחה זה תוכיחה. מה זה הוכחה? מלשון מה?
להראות שזה האמת.
איך? הרמב״ם כותב, זה דבר שאנשים לא תמיד שמים לב. מצוות הוכיח תוכיח את עמיתך, פירושה שאתה מחויב להחזירו בתשובה. זה נקרא הוכיח תוכיח. כן, כך כותב הרמב״ם חזרנו לימים הטובים שהספר הנדרש לא נמצא. ספר המדע, אין פה. היה צריך להיות פה, אבל לא נורא. בסדר, לא משנה. רבנו, מה הכוונה שהתורה, לפי רש"י, קוראת לבני יעקב אחיו? ניתן ללמוד מזה משהו? לא יודע. שתיים, איפה בירושלמי מה שהרב אמר על בית דין? זה חולק על הבבלי? זה נמצא בירושלמי הוריות, וזה לא חולק על הבבלי. זה פשוט אמירה מפורשת של מה שמובלע, כהנחה מובלעת, בבבלי. למה אב רם קטן מבין לעם רם? בגלל שאב רם זה מעלה של יחיד, לעומת בן עם רם שהוא שואב את גדולתו מן האומה כולה, שזה קולקטיב, זאת מציאות יותר גדולה. טוב, עכשיו לגבי מה שאומר הרמב״ם בהלכות דעות, הוא אומר, הרואה חברו שחטא, מצווה להחזירו למוטב, שנאמר, הוכיח תוכיח את עמיתך. יוצא לפי זה שאם אני סתם צורח עליו, איזה מצווה קיימתי? לא מצוות אורחך תוכיח, אלא מצוות פריקת עצבים, שגם זה דבר חשוב, שאדם יהיה בריא. אז לפעמים הוא זקוק, שבס, משהו כזה, הוא זקוק. לא, צריך להבין, לא כל אחד זוכה לקתרזיס. יש בגמרא, בראשית רבה, סיפור שבבית המדרש של רבי יהודה הנשיא, היה תלמיד אחד שצרח על חברו. כעס תוך כדי לימוד, הוא צעק עליו. ואז נאנח רבי יהודה הנשיא ואמר, אצל הגויים יש להם תיאטרון. כלומר, שהתיאטרון עושה מה שאריסטו מכנה בשם קתרזיס, איזה מין התהרות. אז יש חוויות מפצות ללחצים הפנימיים, אז לפעמים צריך לצעוק שבס וזה. אז זה צריך לקחת את זה בהבנה, אין שום קשר בין זה לבין מצוות תוכחה. לפעמים יש לזה ערך אחר, של מצוות מחאה. לפעמים צריך למחות על דברים, אבל זה לא קשור לתוכחה. מה? מצוות המחאה, וביארת הרע מקרבך. יש דברים כאלה. לפעמים אתה רואה שנעשה דבר רע בעולם, זה בדרך כלל מלחמה. אתה נלחם בדבר רע.
שזה לא מבאר את הרע.
לא, מדובר במידה, ואתה תצליח על ידי זה לבאר. אם אתה על ידי זה תצליח לבאר, אתה תעשה הפגנה, ואתה תשיג משהו, אז זה נקרא שאתה קיימת מצוות מחאה. אני יודע שזה להילחם ברע. שזה לא מועיל, אין פה לא תוכחה ולא מחאה. אבל יש לזה ערך של ספורט, בכל זאת. ייתכן שיש בזה גם חילול השם. פעם אחת היו תלמידים מישיבת מרכז הרב שהלכו להשתתף באיזה הפגנה על השבת. אז הרב צבי יהודה קוק זצ"ל נכנס לבית המדרש, דפק על התיבה ואמר, אני מבקש, אני מתחנן ואני דורש. שתפסיקו להשתתף בחילול השם הזה. טוב, עכשיו אם כן, כל הדברים האלה, כאן הרמב״ם מביא לנו רשימה של דברים שצריך לעשות, רשימה של הלכות, שעניינן להסיט אותנו קצת מן האמצע.
לא תגורו.
מה?
לא תגורו, מאיפה המשמעות
פחד? לגור זה לפחד. מגור, מגור זה פחד.
מגור?
כן.
לא לגור?
מה?
לגור
זה גם לחיות במקום, אבל להיות גר, אבל יש גם משון פחד, כן? אשר יגורתי בעלי, כן? אתה נכנס אל הבוס ואתה אומר לו, הבוס, אשר יגורתי בעלי, מה שיכנס. עכשיו, וכשיבוא האיש השחל, בלא ספק, וישתדל להוסיף על אלו הדברים, כמו שיאסור המאכל והמשתה מוסף על מה שנאסר מן המאכלים. כלומר, התורה אסרה חזיר, אני אוכל גם, אני אוסר על עצמי גם צנון. צנון לא נאסר בתורה. כן, אבל הצנון דומה לחזיר קצת, נכון? זה ורוד. אז זה אסור, זה אסור. אז כל ורוד נאסור, כן? או יאסור הזיווג יותר על מה שנאסר מן הבעילות. הוא אומר, התורה אסרה את אחותו ואת אמו וכו'. אז גם את אשתי. כן? וייתן כל ממונו לעניים. או להקדש, יש מצוות צדקה. אז מה, ודאי שצדקה זה יותר טוב לתת את הכל. מוסף על מה שבתורה, על ההקדשות ועל הצדקות ועל הערכים. יעושה מעשה הרעים, והוא לא ידע. ויגיע אל הקצה האחר, ויצא מן המצווה לגמרי. ולחכמים, בזה העניין, לא שמעתי כלל יותר נפלא ממנו. דבר, ולא שמעתי כלל יותר נפלא ממנו. הביאו בגמרא דבני מערבה, מה זה גמרא דבני מערבה? תלמוד ירושלמי. בפרק התשיעי, ראשי מנדרים, דיבר בגנות המקבלים על עצמם שבועות ונדרים עד שישארו כאין אסורים. אמרו שם בזה הלשון, אמר רב עידי בשם רבי יצחק, לא דייך מה שאסרה תורה, אלא שאתה אוסר עליך דברים אחרים. וזה העניין שזכרנו בשווה, בלא תוספת ולא חיסרון. כן, שמה יש אפילו עוד משפט מעניין, בהמשך דברי הירושלמי, הרמב״ם לא ציטט, אבל בהמשך דברי הירושלמי כתוב, עתיד אדם ליתן את הדין, על כל דבר שראה ולא אכל. מה זאת אומרת דבר שראה ולא אכל? כלומר, ראה, אלא כוונה שסתם עבר לו מול העיניים. אלא כוונה שהוא ראה את זה לעצמו, כלומר, התאווה לדבר. והוא מנע את עצמו מתוך סגפנות. על זה הוא צריך לתת את הדין.
או מתוך קמצנות.
מתוך קמצנות, כן. אם אין לו כסף, זה משהו אחר. יש לו, יש לו, הוא יכול. שיהנה מהעולם הזה. כי הרי הקדוש ברוך הוא נתן את העולם הזה. אז אם הוא ראה ולא אכל, הוא צריך לתת את הדין על הדבר הזה. אלא מה? הוא חייב לאכול אננס שלם? לא, הוא יכול לקחת חתיכה מהאננס. אבל יכול שיוכל משהו, זה. אם הוא לא אוהב אננס?
פתור.
זה בסדר, זה בסדר. הוא לא חייב, כן? בסדר. כן. כן.
לגבי הוכיח, יש איזה דעה שבמצווה שהרב אמר שזה הרמב"ם אומר, זה להחזיר ביטול.
האם יש פטור מהמצווה?
לא יש פטור. האם יש איזה דעה שאומרת שאף אחד לא יכול לעשות את זה?
אז אתה שואל אם יש פטור מהמצווה. אם אתה אומר שאף אחד לא יכול לעשות, סימן שאנחנו פטורים. למה? אם אף אחד לא יכול לעשות את המצווה, אז אנחנו פטורים מהמצווה.
יש דעה שאנחנו לא יודעים להוכיח.
למה? אם אנחנו לא יכולים לעלות בית ישראל...
אז אני פטור.
אנחנו פטורים בית
המקדש? אם אני לא יכול לבנות בית המקדש, אז אני פטור מלהקים אותו. אם אני לא יכול לשמור שבת, אז אני פטור מלשמור שבת. אני לא מבין את הבעיה. כלומר, כשאתה שואל, האם יש דעה שאומרת שהיום אנחנו לא יכולים להוכיח, זה זהה לאמירה, האם אנחנו היום פטורים ממצוות הוכחה?
אני לא רואה איך...
למה? למה שזה לא יהיה זהה?
כשמתנו, שהיינו בגלות, אז...
אז היינו פטורים. כשהיינו בגלות, היינו פטורים. היינו פטורים ממצוות שלא יכולנו לקיים. ברגע שיש מצווה שאני לא יכול לקיים, אז אני פטור ממנה. אם אני לא יכול לקיים מהנחת תפילין, כי אין לי תפילין, אז אני חייב בתפילין? לא, אני פטור. נכון? אז אתה שואל, האם היום יש דעה שאומרת שהיום אנחנו פטורים ממצוות הוכחה? זאת השאלה שלך.
עכשיו שאבא אומר לי ככה, אז אני
כן.
אומר כן.
תשובה, לא, אין דעה כזאת. אלא מה? יש בגמרא מה שאמר רבי עקיבא. תמהני אם יש בדור מי שיכול להוכיח. מה הדבר הזה אומר? שמצוות הוכחה לא בטלה, אבל ההשלכות של המצווה הזאת בטלו. פירוש הדבר, אם אני מוכיח מישהו והוא לא מקבל את התוכחה שלי, מעיקר הדין מותר לסנוע אותו. אבל זה בתנאי שאני יודע להוכיח. מאחר ואינני יודע אם אני יודע להוכיח, אז אין לי יותר לסנוע אותו גם אם הוא לא קיבל את התוכחה, כי אולי לא הוכחתי אותו.
אז הנפקא מינה זה אם אני סנוע...
ההשלכה של זה לא בטלה, אבל עצם החיוב לא בטל. בסדר?
וההשלכה היא
לסנוע
אותו?
כן, אז אני היום לא רשאי לסנוע גם את מי שהוכחתי, כי אינני יודע אם הוכחתי אותו. כל טוב.
טוב לא הוכח, אבל...
אם אני יודע.